ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף סמך וב. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להטריף על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים היום פרק חדש, פרק שביעי, במשנה, בראש הפרק, כפי שאתם רואים כאן בדף סמך וב, עמוד א'. לפני שנתקדם לתוך הטקסט, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ושם אתם רואים מספרים רומאים 1-3. שלוש דוגמאות שונות של נישואין בכהונה, מה דין אכילת תרומה? 1. לעבדי מלוג. 2. לעבדי צאן ברזל. מילה אחת על נכסי מלוג, נכסי צאן ברזל. נכסי מלוג אלו הם נכסים שאישה מביאה איתה כשהיא מתחתנת, והבעל מותר, יכול להנות מפירות הנכסים. מבחינת קבלת אחריות לגבי שוויים, בנכסי מלוג אין הבעל מקבל על עצמו אחריות, ולכן אם הם עולים בשוויים זה של האישה, ואם הם יורדים, אם היא מפסידה, זה ההפסד של האישה. האישה היא בעלת הקרן בזמן שהבעל יכול ליהנות מהפירות, וזה בניגוד לצון ברזל, נכסי צון ברזל. שמה הבעל רושם את השווי, עושים הערכה, שומה על שווי הנכסים שהאישה מביאה לנישואיה, והבעל לוקח על הנכסים האלו אחריות, שאם הם נפסדים הוא צריך להשלים את החסר, ואם הם עולים בערכם יותר ממה שרשום, יותר מהשומה בעת החתונה, אז הוא מרוויח. עכשיו המשנה. המנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, אלו הם נישואי איסור. הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל. עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה, למרות שהבעל בשני המקרים הוא כהן, אותם עבדי מלוג לא זכאים לאכול בתרומה. עבדי צאן ברזל יאכלו. וההבדל, כפי שאמרנו, אצל עבדי מלוג זה לא נחשב שלו, מאחר שהיא בעלת הקרן, מה שאין כן בעבדי צאן ברזל, שהוא לוקח על עצמו אחריות, אז הם נחשבים שלו. ואלו הן עבדי מלוג, אם מתו, מתו לה, אם הותירו, הותירו לה. אף על פי שהוא חייב במזונותן, הרי אלו לא יאכלו בתרומה, מאחר שהיא נהייתה חללה. היא עברה על ביאת איסור, וזה הופך אותה להיות חללה. וחללה אסורה בתרומה. ואלו הן עבדי צאן ברזל, אם מתו, מתו לו, ואם הותירו, הותירו לו. הואיל והוא חייב באחיותן, הרי אלו יאכלו בתרומה. אנחנו נלמד ביחד את הרש"י, תחילת המשנה. המנה לכהן גדול הכניסה לו עבדי מלוג, מה שהאישה מכנסת לבעלה ושמה לו לקבלם עליו באחריות כתובתה, כמו שכותבים ודא נדוניה דהנעלת לי, זה הנדוניה שהיא הכניסה לו, והוא מוסיף כנגדן וכותב סך הכל קיבל עליו פלוני כך וכך בכתובתה, קורין צאן ברזל. ויש שמכנסת ממון הרבה ואינה כותבת כולו בכתובתה, ומשיירת לעצמה הן נכסי מלוג, והבעל אוכל פירות והקרן שלה, הקרן שלה קיים, ואם מתו, מתו לה, ואם הותירו, הותירו, או פרחתו, פרחתו לה. אנחנו חוזרים למשנה, מספר אומרי שתיים, בת ישראל שניסית לכהן והכניסה לו עבדים. בין עבדי מלוג, בין עבדי צאן ברזל, הרי אלו יאכלו בתרומה. הדגש פה, או החידוש פה, הוא אפילו עבדי מלוג, שאינן שלו, הם אוכלים בתרומה, כי זה נחשב קניינו. בזה שהוא נשא את האישה והיא מכניסה במסגרת הנישואין של העבדים האלו, הם נחשבים קניינו, זה לא אומר שהוא הבעלים של הקרן, אבל זה מה שמזכה אותם באכילת תרומה. ובת כהן שניסית לישראל, ממשיך המשנה, והכניסה לו עבדים, בין עבדי מלוג, בין עבדי צאן ברזל, הרי אלו לא יאכלו בתרומה, הרי הוא, הגבר הוא, אינו כהן. הגמרא, אנחנו פותחים עם קושיה ארוכה, תשימו לב איך שסומן השורות הבאות, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, בירור הטעם שעבדי מלוג של אלמנה לכהן גדול לא אוכלים בתרומה. הגמרא, ועבדי מלוג לא יאכלו בתרומה, המי להווה כקניינו שקנה קניין. למה שלא נחשיב את המציאות הזאת, המצב הזה, כקניינו? הרי הוא קנה אישה, הוא התחתן עם האישה, ולאישה יש לה עבדים, זה הקניין שלה. תתניה, מניין לכהן שנשא אישה וקנה, הרשי לומד פה, או קנה עבדים. אז יש לנו כהן שאו נשא אישה, או כהן שקנה עבדים. מניין לנו שיוכלו בתרומה, שנאמר, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. הקידושין זה נקרא קניין. ומניין לאישה שקנתה עבדים, במקרה של בת ישראל שהיא מתחתנת עם כהן, אז והאישה הזאת היא קנתה עבדים, ועבדיו, או במקרה של אדם שיש לו עבדים שהם שקנו עבדים שיוכלו בתרומה, שנאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו, והדרשה על זה זה קניינו שקנה קניין אוכל, כי בסוף השרשרת עומד כהן. אז אם לכהן יש לו קניין והקניין של הקניין קנה, אז הנה גם הם אוכלים. אז למה נאמר מקודם שעבדי מלוג לא אוכלים בתרומה? הגמרא עונה, כל האוכל מאכיל, כל שאין אוכל אינו מאכיל, כגון המקרה של אמנה לכהן גדול, היא עברה כאן ביעה אסורה, היא נתחללה, אז היא לא עצמה, היא לא אוכלת, אז מי שלא אוכל, מי שלא זכאי לאכול, לא יאכול, לאכיל. עכשיו הגמרא רוצה לברר על הדייקנות או אמיתות של הכלל הזה. וכאן אתם רואים מעוינים, ובשוליים כתבנו, יש מעוין וגם יש פס כפול, הפס כפול מדגיש את המילה עריל, ואחר כך המילה ממזר, קושיות על הכלל, כל שאין אוכל, אינו מאכיל. אנחנו גם כן נראה בשורות הבאות צורת הרגש. תשובות להסביר למה עבדי מלוג של המנה לכהן גדול אינם אוכלים בתרומה. הכלל שאמרנו עכשיו הוא יבוא ביקורת, ונצטרך שוב פעם להסביר למה אותם עבדי מלוג במקרה של המנה לכהן גדול לא אוכלים בתרומה. הגמרא שואלת, ולא? מה אתה אומר שמי שאין אוכל אינו מאכיל? והרי ערל וכל התמאים שאינם אוכלים ומאכילים. הגמרא דוחה את הקושה. לפני שנתקדם, רש"י ממול הערל, כהן ערל אינו אוכל, ועבדיו אוכלים, כדתנן לקמנדה בדף עין. אז הגמרא עונה, הטעם פומיו, באופן מילולי זה הפה שלהם, כאיב לו, כואב להם. מה הנמשל? רש"י אומר, פומיו כאיב לו, כלומר, מחוסרי תקנת הם, אבל עומדים להתקן ולאכול. יש להם בעיה שניתן לתקן, אבל זו שהיא נעשית חללה, אין לה תיקון עולמית. זה לא כמו ערל שניתן למול אותו, או אדם שתמי שאפשר לתאר אותו. הגמרא ממשיכה, עוד קושה. והרי ממזר שאין אוכל ומאכיל. כדי להבין את הקושיה הזאת, אנחנו נסתכל בתרשים שאנחנו הכנו על פי רש"י. אתם רואים תרשים, אנחנו נותנים לו כותרת ממזר. יש כהן שהוא נעשה בת ישראל. היא אוכלת בתרומה בזכות אנחנו נראה עוד מעט, היא אוכלת בזכות הנכד שהוא ממזר, שהוא אינו אוכל. עכשיו אנחנו נבין מה קרה פה. בת ישראל שהתחתנה עם כהן, הם הולידו בת, והכהן הוא מת, והבת מתה, והבת הזאת לפני שהיא מתה היא התחתנה עם ממזר והולידו בן. הבן דינו כממזר. הפסוס של ממזרות זה ממשיך עד סוף הדורות. מה הדין פה לגבי הסבתא של הבן? הסבתא, בזכות זה שבעלה הכהן השאיר זרע בעולם, מי הוא? הממזר, הבן הזה. זה נכד שלה. היא אוכלת בתרומה בזכות נכדתה, הממזר, והנכד אינו אוכל. אז הנה דוגמה, שוב פעם, של מי שהוא אינו אוכל, אבל הוא מאכיל, הוא מאפשר לסבתא כן לאכול בתרומה. אמר רבינה, אנחנו חוזרים לגמרא. קניין אוכל, כאמר, קניין אוכל, מאכיל. שאינו אוכל אינו מאכיל. הקניין שאינו אוכל זה כגון הדוגמה של אלמנה זו שנתחללה. אז היא לא מאכילה לעבדי מלוג. המקרה של הממזר ש מה אכיל למרות שהוא עצמו אינו אוכל לא נוגע אלינו בדיון של האלמנה ועבדי מלוג של אותה אלמנה שניסית לכהן גדול. הסיפור של האלמנה ועבדיה זה בגדר, או הניתוח שלו זה בגדר עניין קניין. קניין שאוכל יכול להכיל, אבל קניין שאינו אוכל, כמו הקידושין שהוא קניין בין האלמנה לכהן גדול, היא אינה אוכלת, היא נתחללה, ומילא היא לא יכולה להעביר את הכוח לאכול בתרומה לעבדי מלוג שלה. אני אקרא עוד פעם דברי רבינה. אמר רבינה, קניין אוכל כמר, אתה בעניין אמנה לכהן גדול הוא שאלה של קניין. קניין אוכל, מאכיל. קניין שאינו אוכל, אינו מאכיל. ורב אמר, מדורייתא מיכל אכלי, עבדי מלוג, שהיא הביאה, שהביאה אלמנה לכהן גדול, מדורייתא אוכלים, אוכלים בתרומה. ורבנן הוא דגזרי בהו. ורבנן עצרו, מנעו מהם לאכול. מה היה המטרה? כדי שתאמר, שהאלמנה הזאת תגיד, אני איני אוכלת, עבדי אינן אוכלים. זונה היא אצלו על עצמה, היא תגיד. וזה ידכה אותה, יבייש אותה, הלקח עתי להפוק, וזה יביא אותו לגריש אותה, וזה באמת מה שאנחנו רוצים. אנחנו נתקדם בגמרא. רב אשי אמר, גזירה שמה תאכיל לאחר מיטה, אחר מיטת הכהן. למה עבדי מלוג שלה אינם אוכלים בתרומה? חשש שהיא תאכיל אותם אחרי מות הכהן. אלא מעטה, אם זה החשש שהיא תאכיל לאחר מיטה, בת ישראל שניסית לכהן לא תאכיל, לא שהיא לא תאכיל לעבדי מלוג שלה, גזירה שמה תאכיל לאחר מיטה. ואנחנו לא מוצאים שבת ישראל שניסית לכהן העבדי מלוג שלה לא אוכלים, אין כן אוכלים. מה שיהיה אחר מיטה שהיא צריכה להפסיק החלטם, זה סיפור אחר. זה לא סיבה כל זמן שהבעל הכהן חי למנוע תרומה מעבדי מלוג שלה. אנחנו נלמד ביחד רשי, אלא מעטה, בת ישראל שניסית לכהן לא תאכיל עבדי מלוג בתרומה, גזירה שמא תאכיל לאחר מיטה, למה תנן במדיתין? בין עבדי מלוג, בין עבדי צאן ברזל, יאכלו, הם כן אוכלים בתרומה. כל זמן, כמובן, שהכהן חי, עבדי מלוג של האוכלים בתרומה. הגמרא ממשיכה, אלא אמר רב אשי, באלמנה כהנת, אותה אלמנה כהן שניסית לכהן גדול, היא לא סתם אלמנה, היא אלמנה בת כהן. רשי כותב, באלמנה כהנת בת כהן ששווה לתרומת אביה ממיטת בעלה. כידוע, בת כהן שהיא ניסית כשהבעל מגרש אותה, היא חוזרת ואוכלת בתרומת בית אביה. והיא אמרינן יאכלו עבדי מלוג בתרומה בחיי בעלה כהן גדול, זה משום קניינו שקנה הקניין. האישה שהיא קנתה עבדים, דלא גרעה אך חללה, נכון היא התחללה, אבל היא לא פחות מעבד שקנה עבדים. עתיה, אם אנחנו נתיר לעבדי מלוג שלה לאכול, עתיה לרויה תירה אחר מיטתו לאכילה בתרומה מחמת אביה. די אמרה, היא תחשוב, היא תעשה חשבון בראש שלה, מעיקרה באלמנותי הראשון, הרי אנחנו מדברים על אלמנה בת כהן, אז כשהיא נהייתה אלמנה בשלב ראשון מבעלה הראשון, היו עבדי אוכלים בתרומה דבי נשה של בית אבי, אם סבלה לכהן גדול, אחלי עבדי בתרומה דגברי, שהם יאכלו בתרומה של בעלי, השתה כשמת, עכשיו שהכהן גדול מת, הדרי למילתא קמייתא, ויאכלו עבדי בתרומה דבי נשה כמעיקרה באמונתי הראשון. וכאן הטעות שלה. אנחנו נחזור לגמרא אחרי ההקדמה הארוכה הזאת ברש"י. אלא אמר רב אשי, באלמנה כהנת. המשנה שלנו, שמדובר באלמנה וכהן גדול, היא אלמנה כבעלה הראשון. היא עצמה בת כהן, והיא כבר הייתה אלמנה, דעתיה לא רויה, היא תבוא להורות, להסביר לעצמה, מעיקרה, כלומר, בשלב הראשון שנהייתי אלמנה, אחלי, כלומר, עבדיי, הם אכלו בתרומה דבינה, שכשאני חזרתי לביתי, חזרתי עם עבדיי, והם אכלו בתרומה של בית אבא. אינסבי לי להי, אחלי בתרומה דגבריי, שהתחתנתי לזה, לכהן גדול, עבדיי אכלו בתרומה מכוח הגבר הכהן הגדול. והשתה, עכשיו הוא מת, הדרי לי למלטי כמיתה, ויאכלו שוב פעם מתרומה דבית אבי. ולא ידעה, אבל האישה הזאת היא לא הבינה, דמעיקרה לא שוויתה לנפשה חללה, שהיא נהייתה אלמנה בשלב ראשון, היא הייתה עדיין קשרה. השתה, כשהיא הייתה עם הכהן גדול, שוויתה לנפשה חללה. היא גרמה לכך, בזה שהתחתנה שלא כדין עם כהן גדול, היא חללה, והיא אינה כבר אוכלת אפילו בתרומה של בית אביה. ממילא היא אינה יכולה להכיל התרומה לעבדיה. תנח, ההסבר הזה טוב, מובן על מנה כהנת. אלמנה בת ישראל, שהיא לא תבוא עם כל הסיפור הזה, היא לא חוזרת, היא בת ישראל, לא חוזרת איזו בית לאכול בתרומה. מאי איקה למה? למה עבדי מלוג שלה, אותו אלמנה בת ישראל שהתחתנה לכהן גדול, למה העבדים שלא אוכלים בחיי הכהן הגדול? הגמרא עונה, באלמנותה לא פליגי רבנן. ברגע שיש בעיה עם איזושהי דוגמה של אלמנות, כפי שהסברנו, אז כל מקרה של אלמנות אומרים שאלמנה לכהן גדול לא אוכלים בתרומה. כעת נפנה לשוליים, וכתבנו תחת הכותרת נושא מחלוקת המוראים בעניין נכסי צאן ברזל של זוג שמתגרשים, והבעל רוצה לקחת החפצים עצמם ולתת כסף, שוויים, לאישה. והאישה לא מסכימה ומתעקשת לקחת הכלים עצמם. הדין עם מי? הגמרא, איתמר, המכנסת שום, לשון שומה, לבעלה. אלו הם נכסי צאן ברזל, אנחנו הסברנו המשמעות של הביטוי הזה לייל, וכעת הם מתגרשים, ורשי כותב שתי שורות מהסוף, המכנסת שום לבעלה נכסי צאן ברזל ששמה לה בכתובתה, והיו בהן כלים ודבר המסוים, וכשגרשה ובאת ליטול כתובתה. עכשיו הגמרא, עכשיו חזרה לגמרא, היא אומרת כלי אני נוטל, ואני משער שאם הערך שלהם עלה מאז שהם התחתנו, אז היא תפצה אותו, היא תשלם לו את ההפרש הזה, אבל היא מתעקשת לקחת את הכלים עצמם, והוא אומר דמים אני נותן. אני, אומר הבעל, אני אתן את הסכום שקבענו בכתובה. הדין עם מי? רב יהודה אמר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הדין אימה, והיא תיטול את כליה. ורבי עמי אמר, הדין אימו, עם הבעל. רב יהודה אמר, הדין אימה, למה? משום שבח בית אביה, דידה אבי. בגלל שאלו הם חפצים שהביאה מבית אבא, יש, אני חושב שאפשר לומר יש קשר רגשי לחפצים האלו, ולכן היא גוברת בטענה שלה, והיא מקבלת, היא לוקחת את הכלים, והיא תשלם לו את ההפרש, אם זה עלה בערך, אז היא חייבת לשלם לו על ההפרש הזה, אחרי שהם נכסי צאן ברזל. רבי עמי אמר הדין אמו. כיוון דאמר אמו במשנה, ראינו, אם מתו, מתו לו, ואם הותיעו, הותיעו לו, על נכסי צאן ברזל, עבדי צאן ברזל, אם הם מתו, אז הוא צריך לשלם לה את השווי שהם כתבו לגבם בכתובה, ואם היה רווח, אז הרווח הזה שלו. הועיל וחייב באחריותן יוכלו, בגלל שהוא, אם מדובר פה בכהן, הם יוכלו בתרומה. רש"י כותב, בשורה הראשונה יוכלו, ומדאך לי בתרומה, משמע מינה דידי נינו. זה, זה, זה מוכיח שהנכסי צאן ברזל הם, כאן מדובר בעבדים, עבדים של צאן ברזל הם שלו. כאן הגמרא דוחה, אמר רב ספרא, מי קטני והן שלו, בזה שכתוב מה שקראנו מהמשנה, זה לא כתוב והן שלו. מה כתוב? הועיל וחייב באחיותן קטני. מאחר שהוא חייב באחיותן, אז הם אוכלים בתרומה. זה מספיק כדי לאפשר להעניק להם את הזכות לאכול בתרומה. ולעולם לאו דידי נינו, אבל זה לא אומר שהם שלו, של הבעל. הגמרא מעלה קושיה, וסימנו את זה כקושיה ארוכה. וכל היכה תחייב באחיותן, אחלי בתרומה. אנחנו קבענו עכשיו שהכוח שמעניק לעבדים לאכול בתרומה, וזה בגלל שהבעל הוא חייב באחיותן. אבל אנחנו רוצים לשאול בי, האם זה נכון שכשמוצאים אדם שהוא חייב באחריות, ואם הוא כהן, אז הם אוכלים בתרומה. ואתנן, ישראל ששכר פרה מכהן. הרי זה יאכילנה קרשיני תרומה. זה מאכל בהמה, שגם ראוי לבני אדם, אפשר לעיין בזה בתוספות בראש העמוד. אז האם ישראל הוא הסוחר והבעלים כהן, ישראל יכול להכיל לבהמה הזאת קרשיני תרומה. כהן ששכר פרה מישראל, אף הפי שמזונותיה עליו, הסוחר חייב להזין את הבהמה שהוא שכר, לא יאכילנה קרשיני תרומה. אז מה אנחנו רואים? יש כאן סוחר, ואנחנו יודעים שסוחר נושא באחריות. ולמשל, אם נגנב או נאבד, הוא חייב. ובכל זאת, הנה אדם שחייב באחריות, והוא כהן, הוא לא יכול להכיל את הפרה קרשיני תרומה. הגמרא אבל דוחה את הקושיה, מתרצת ותספרה, נהי נמי דמחייב בגני ועברית. זה נכון שסוחר נושא באחריות אם נגנב או נאבד אותו פריט, אותו דבר שנזכר. אבל מה? באונסיה, בכחשה ובנפחתמיה, מי מחייב? הוא לא חייב, הסוחר לא חייב על הדברים האלו. ידוע שסוחר פטור מן האונסין, הוא שונה משואל שחייב באונסין, אבל סוחר פטור, וכן אם כחשה או הוא זל דמיה, הוא פטור. לא דמיה אלא לסיפה. אומר רש"י, המתניתין לא דמיה אלא לסיפה של המקור שהתחלנו עכשיו. ישראל ששם לשון שומה פרה מכהן, לא יאכילנה קרשיני תרומה. הישראל הזה לוקח על עצמו אחריות עבור השווי של אותו פרה. אבל כהן ששם פרה מישראל, הכהן כאן קיבל עליו גם אונסין, הוא קיבל על עצמו לדאוג שהבעלים יקבל בחזרה או הפרה או השווי של הפרה בזמן שלקח אותו. יאכילנה כרשיני תרומה. אז אנחנו רואים פה, מאחר שהוא קיבל כזה רמה גבוה של החיות, למרות שהבהמה חוזרת בעיני, אם כמובן לא נפחת דמיה, כל זמן שהוא לא החזיר את הבהמה, אותו כהן שהוא נושא באחריות, זה נחשב שלו. וזה תקף גם לגבי עבדים, למרות שהם חוזרים עם הזוג למשל מתגרש, מאחר שלגבי יוקרה וזולה זה נחשב ברשותו של הבעל. שוב פעם אנחנו מזכירים עבדי צום ברזל כמו שראינו במשנה, אחלי, אם הבעל הוא כהן הם יכולים לאכול בתרומה. יתיב רבא ורב יוסף, ממשיך הגמרא בשלעי פרקי דרב נחמן, ויתבי וכמריהם ישבו כשסיים רב נחמן הדרשה ואמרו, תניה קבתי דרב יהודה ותניה קבתי דרבי עמי. תניה קבתי דרבי עמי, שראינו ליל הדין אמו, הבעל יכול לעכב לעצמו אותם חפצי צון ברזל. ומה כתוב בברייתא שמסייעת לעמדתו? עבדי צון ברזל יוצאים בשן ועין, לאיש אבל לא לאישה. אני משער שהרבה מכם מכירים את הדין שבעלים של עבד, עבד כנעני, והוא מכה וגורם לכך של הפלת שן, עיוורון, סימה את עינו, אז מן התורה העבד יוצא לחירות. מה לגבי זוג והאישה הכניסה עבדי צון ברזל, שמו את שוויים בכתובה כמו שלמדנו עד עכשיו, מה קורה עם האיש או האישה מפילה שן אותו עבד? אז אומר הברייתא כאן שאם הגבר, אם הבעל, הוא מפיל את השן או עין, אז העבד יצא לחירות. סימן שהוא הבעלים, זה אופייני לבעל. אם יש לבן אדם עבד ושכן בא ומפיל השן של העבד, העבד לא יוצא לחירות. אותו שכן צריך לפצות על הנזק שנגרם לעבד, אבל לא מעבר לכך. יציאה לחירות זה מאפיין הבעלים. אז כתוב פה שאם הגבר, הבעל, הוא מוריד שן או עין, העבד יצא לחירות, אבל לא האישה. אז מה זה מראה? זה מה שהעבד לא נחשב שלה. תניה קבתי דרב יהודה, שהוא אמר הדין אימה לגבי נכסי צאן ברזל. המכנסת שום, שוב פעם זה מילה של שומה, הערכה, המכנסת שום דבעלה, אם רצה הבעל למכור, לא ימכור. רשי כותב לא ימכור שאם יגרשנה תיטול כליה, היא בעתיד זאת שיכולה לקחת את הכלים האלו, אז אין לו רשות למכור אותם. ולא עוד, אלא אפילו הכניס לה שום משלו, אם רצה הבעל למכור לא ימכור. מכרו שניהם לפרנסה. המילה שניהם, רשי מפרש, או זה או זה. זה היה מעשה שהיא מכרה, זה היה מעשה לפני, רב שמעון לוי אמר, הבעל מוציא מיד הלקוחות. ורשי מוסיף כאן שלא מבעיה אם הוא, ולא מבעיה אם היא מכרה. אני אתקן, ולא מבעיה אם הוא מחר. אנחנו רואים פה שאם היא מחר, הבעל יכול להוציא מיד הלקוחות. זה נקרא ברשי, הבעל מוציא לא מבעיה, אני לא צריך להגיד לך אם מחר הוא, ולא דעתה הוא מת או גרשה, היא מוציאה מיד הלקוחות, אלא אפילו מתה היא, הוא מוציא מיד הלקוחות, ומחירה לאו מחירה הווי, כל זמן שהיא קיימת. אנחנו דרך המקור הזה רואים שאין לבעל שליטה על אותם חפצים ששמו בכתובה, אותם נכסי צום ברזל. אמר רבה, המשיך הגמרא, אמר רב נחמן, הלכה כרב יהודה, שהדין אימה. אמר לי רבה לרב נחמן, ואת תניה קבעתי דרבי עמי, מה תגיד על העובדה שהיה ברייתא כמו רבי עמי שהדין אימו? אמר לי, אז הוא עונה, אף אגב דתניה קבעתי דרב עמי, למרות שקיים ברייתא כמו רב עמי, מסתברא טעמה דרב יהודה, משום שבח בית אביה, מה שראינו למעלה להסברו ששיטת רבי יהודה מה הדין אימה. הייתה דאילה לי לגברה איצטלה דמילתה בכתובתה. היה אישה שהכניסה לבעל שלה בשעת הנישואין פריט, בגד פריט לבוש, איצטלה דמילתה, ושמו את זה בכתובה. שחיב הגברה, הבעל נפטר, שקלו היתמי ופרסו המתנה. לקחו אותה אצטלה ופרסו אותו על הגופה, על המת. יש לציין שדברים שנוגעים או מלבישים את המת נהיו עשויים בהנאה. זה מין בחשיבה הרחבה, ואני אומר את זה בכוונה, זה סוג של הקדש. אמר רבה, קניה מיתנה, המת קונה, כלומר הם עשויים בהנאה כהקדש. רש"י כותב, קניה מיתנה, תכריכי המת, עשוי הנאה אין כהקדש. דגמר, יש גזירה שווה, שם מעגלה ערופה בפרק נגמר הדין, ומכאן אנחנו לומדים על איסור הנאה שבתכריכי המת. עמלק זה כאן שם, ננאי ברייד לב יוסי ברייד רבה לרב כהנה. ואמר רבה, אמר רב נחמן, הלכה כרב יהודה, אותו איצטלה למילתה היא הכניסה, האישה הכניסה, והדין אימה. אז איך זה שאתה פוסק שקניה מיתנה? מה, איזה כוח יש לאותם יתומים לאסור דבר ששייך לאישה? אז רב קנה עונה, אמר לי, מי לא מודה רב יהודה דמחוסר גוויינה? אני רק רוצה לתקן טעות, שרב הפסק שקניה מיתנה, וננאי הוא פנה לרב כהנה, איך רבה אומר שקניה מיתנה בזמן שרבה עצמו הוא מצטט רב נחמן שהלכה כרב יהודה. אז בעצם זה רק לשם דיוק, זו שאלה ננאי לרב כהנה, ורב כהנה עונה, אמר לי, מי לא מודה רב יהודה שהוא אמר הדין אימה דמחוסר גוויינה? היא, האישה לא גבתה את הפריט הזה, או אם נדבר על דברים דומים, שכמו המקרה הזה, שהמלבוש הזה שהיא הכניסה, הלבישו או פרסו על המת. היא לא גבתה את הפריט הזה. זה היה בתוך המשפחה כזאת, כמו שאפשר לדמיין. וכיוון זה מחוסר גוויינה, מאחר שהיא לא גבתה את האצטלה הזאת, ברשותי קאי, זה ברשות היתומים. וממילא ההקדש כביכול, הדומה להקדש שפעלו פה בזה שפרסו את זה למת, תופס. והם יפצו אותה בכסף. רבה לטעמי, רבה שאמר קניה מיתנה הוא לשיטתו, דאמר רבה, יש כאן שלוש נקודות, אחד קשור אלינו, הקדש זה מקווקו, חמץ, ואנחנו ממשיכים לדף סמך זין, ושחרור מפקין מידי שיעבוד. הקדש זה מה שנוגע אלינו. אם אדם למשל קבע, הוא לבא כסף וקבע שהמלווה יגבה את התשלום, אם הוא לא משלם מזומנים הוא יגבה את התשלום מפרה, ובן אדם הזה הקדיש את הפרה למזבח, זה נקרא קדושת הגוף. אותו מלווה לא יכול לגבות את הפרה, ההקדש הפקיע מידי השיעבוד. וכמו כן בעניין מלווה ולווה בקשר לחמץ, ושחרור גם כן מי שהיה חייב כסף ושיאבד את העבד שלו לבעל חוב, ואחר כך הלווה שחרר את העבד, המלווה לא יכול לגבות את העבד, הוא צריך לשלם לו במקום אחר. אני מקציר כאן על הפרטים, אבל אפשר להסתכל ברשי לגבי חמץ ולגבי שחרור. העיקרון אבל ברור, שאם דבר היה משועבד והופיע אחד משלושת המקרים האלו, המלווה לא יכול לגבות ממה שהיה משועבד מראש. אמר רב יהודה, הכניסה לו שני כלים באלף זוז. אז רשמו בכתובה שהיא הכניסה שני הכלים האלו, ושיבחו ושבחו ושיבחו ועמדו על 2,000. אחד מהכלים נוטלתו בכתובתה. היא לוקח את זה כי זה הסכום שכתבו בכתובה. אז כלי אחד משמש התשלום עבור מה שהוא התחייב בכתובה. ואחד, הכלי השני, זה כבר רווח, נותנת דמים ונוטלתו. היא משלמת לבעל, כי אנחנו מדברים על מה שהיה כתוב בכתובה, זה שומה, זה הצון ברזל שלו, אנחנו מדברים כל הזמן. אז היא, מאחר שזה רווח, וזה, ונפצי צון ברזל, הרווח הוא של הבעל, והיא רוצה לקחת את הכלים משום שבח בית אביה, כמו שאמרנו, היא חייבת לשלם לבעל את השווי של הכלי, ונוטלתו היא נוטלת את הכלים בידי שבח בית אביה. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? שבח בית אביה דידה הווה? האם זה מה שרב יהודה בדין הזה רוצה ללמד אותנו? האמרה רב יהודה אחד הזמנה, רב יהודה כבר לימד על כך. אנחנו למדנו בסמך וב עמוד ב, יש לנו אגב כוכבית שמחזיר אותנו לשם. הגמרא עונה, מהו דתימה? הני מילי איך הדמטיה למשקל בכתובתה? היינו ולא המקרה הזה, היינו חושבים ששבר בית אביה זה מחייב אותו, את הבעל, להחזיר את הכלי, את הפריט, בזמן שזה מקביל לסכום שכתבו בכתובה. אבל מיתן דמי הוא משקל לא, אבל שהיא תשלם כסף ותיקח את הכלי שהיא הביאה מבית אביה, שזה כבר מעבר לסכום שרשמו, לא הייתי יודע שיש לה כוח כזה. כמה שמלן שהיא יכולה גם כך. רש"י כותב, אבל מיתן דמי ומשקל לא, אלא שלא הן עולמית, ככה היינו חושבים, ללא הדין השני של יהודה. כמה שמלן לא, שגם בזה שהכלי הוא מקביל לרווח, גם זה היא יכולה לקחת וחייבת לפצות אותו בשוויו. עד כאן שיעורנו והיום.